טוב, ערב טוב, מוריי ורבותיי וגבירתי. אנחנו מתחילים בשעה טובה פרק י' ז', שהוא פרק קטן בכמות וגדול מאוד באיכות. יש בו, כמו בכל פרק, אבל סלחו לי אם אני אומר שכל פרק זה איזה יצירה גדולה בפני עצמה. לא פלא שאדמור הזה כן חילק ככה את הפרקים, אפשר לראות באיזה יד אומן הוא חילק את הפרקים, איך הסדר הנפלא הזה, איך הולכים ועולים מפרק לפרק בהבנת האמונה, כן, יסודות האמונה, אין לזה שום מינוח אחר, ממש יסודות האמונה. בלי זה, כן, לא סתם אמר מי שאמר, הבזוש המעניפולי, הוא אומר שעם ספר התניה יצאו לקבל לפני משיח צדקנו. אך הוא אמר, אני עם התניה אצא לקבל בעזרת השם לפני משיח צדקנו. ראה איזה אחד מלמד וזנה, הצדיקים המסתרים, בתקופתו של האדמור הזקן, היה אדם בשם קארל, שהתחפש, זה הייתה הפרנסה שלו, גם התחפושת שלו, הוא היה פועל במה בתיאטרון בווילנה. כאילו המקום האחרון שבו היית מצפה למצוא למד וזניק. אגב, העניין הזה, מאיפה יודעים שיש למד וז צדיקים? זה הדף היומי של היום. הדף היומי של היום. דף של אתמול, סליחה. סוכה דף ממהי. אשרי כל חוכי לו. אשרי כל חוכי לו, אומר שם, אומר את הגמרא שם, זה רבא או רבא, לו זה הלמד וב. חוכי לו זה למד וב שנכנסים לפני ולפני. תודה רבה. זה אומר את הגמרא בסוכה. זאת אומרת, דף יומין של אתמול. דף ממהי.
ערב טוב, רבי
שרול, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו כאמור מתחילים ללמוד פרק י' ז', והתחלנו לדבר על למד וב צדיקים. אז זה מהדף היומי, עכשיו במסכת סוכה, דף למד ה', עמוד ב', אשרי כל חוכי לו. כן אומרת שם הגמרא, זה מהפסוק, שם לומדים שיש למד וב צדיקים. מה שמובא שם עוד, ומזה זה מתחיל, זה המאמר הידוע של רבי שמעון בר יוחאי. עם 100 בני עלייה, בני ואני מהם. עם שני בני עלייה, בני ואני, מתחיל מאלף, נכון. כן, ואז השאלה שמה, איך יש כל כך קצת, אבל יש פסוקים שאומרים שיש הרבה יותר. אז מתפתח שמה, ואז הגמרא מזכירה את העניין הזה של הלמד וב צדיקים שיש בכל דור, שהם נכנסים כמה לקודש הקודשים למעלה, אבל יש דרגה יותר גדולה מהם שנקראת בני עלייה. מה ההבדל? הלמד וב צדיקים נכנסים למעלה, אבל הם צריכים אישור מהמלאכים, שומרי הסף, בשביל להיכנס. יש בני עלייה שנכנסים בלי לבקש רשות מהמלאכים. זה בני עלייה, יש כל כך קצת כאלה. כן, על המד וב צדיקים נכנסים שם בפרגוד, שם מעלה, איפה שלא יהיה, כן, אבל הם צריכים רשות מהמלאכים. יש כאלה שגם זה לא צריכים. טוב. יש צדיקים שאמרו שהם יודעים מי זה על המד וב צדיקים שיש בכל דור. היו כאלה שאמרו עליהם שהוא אחד, היה אחד שאמרו שהוא ראש על המד וב. לפני, כן, לפני 50 שנה. כזה. אחד שאמרו עליו שהוא ראש על המדבר צדיקים. זה אבו בסלי אמר עליו שהוא ראש על המדבר. יש את הספר הנפלא הזה שנקרא בשם צדיקים נסתרים בדור האחרון, שם אפשר לקרוא על חלק מהם, על חלק מהמדברניקים של הדור האחרון. והם הכירו אחד את השני, הכירו בגדולתו אחד של השני. זה היה הדבר הזה. או, שי פלוס שי. שי, שי עולמות ועוד שי עולמות. שי עולמות כפול שניים היום. נו, 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 ברוך השם. זכינו. שי, בבקשה, פרק י' ז'.
שי,
תשתה
משהו?
נס,
סוכר?
וחתיכה הוגה אפשר, נכון, שי? הוגת שיעור.
פתחתי
בדיוק לזה. או, הוא, אה? אז הרואל, יש לך סייעתא דשמיא פה. סייעתא דשמיא, ברוך השם, הנה, זה מגיע לך. הוגת שיעור. כשיעור.
אז מי זה אותו אחד עובד במה?
מה? אז היה, בזמנו של אדמו"ר הזקן, היה עובד במה אחד בתיאטרון של וילנה. קראו לו קארל. הוא היה, אמן, הרבה מהצדיקים הנסתרים של הדור, והיה שם סיפור שלם מסביב לעניין הזה, לא נעריך כרגע, אבל היה שם איזה יהודי שבלי לדעת הוא עשה שליחות מטעם האדמור הזקן לאותו קארל, הוא היה צריך להביא לו חבילה. והיהודי הזה לא הבין מה על האדמור הזקן, כזה צדיק גדול ולזה עובד במה בתיאטרון של וילנה. נשמע כאילו... מה הקשר, מה התיאטרון? אז הוא פתח את החבילה והוא ראה שמה שהאדמור הזקן שלח לו זה עותק בכתב יד של ספר התניא. לפני שזה בכלל יצא לדפוס. והוא נתן לו את זה, הוא אמר לו, תיתן לו את זה, ואחרי 24 שעות ייקח חזרה ותביא לי את זה. נעשה לזה הגאות. שיבדוק את הספר, הוא הביא את זה לאותו קארל, לאותו פועל במה, שיבדוק את הספר. אז בסופו של דבר הסתבר שהוא לא שינה שם כלום. לא היה לו שום הערה על הספר התניא, רק מה שהוא מלמל לעצמו כל הזמן, הוא קרא שם, בפדוק שם, הוא לא החליק את 24 שעות, זה כזה 24 דקות. עבר ככה במהירות על כל הספר, והוא מלמל מעצמו. אז מה כבר יישאר למשיח ללמד? אם האדמור הזה כן גילה פה כל כך הרבה דברים, מה כבר יישאר למשיח ללמד? איך הוא אמר? אותו צדיק נסתר, שהתחפש ברמה של פועל במה, כן, בתיאטרון של וילנה, והספר התניא אמר, האדמור הזה פה מגלה הכל, פורס פה את כל הנסתרות. אז מה כבר יישאר למשיח ללמד? כתוב, מעלה הארץ דעת השם, כמים לים מכסים, זה כשיבוא המשיח. כן, שהוא ילמד וכולם יהיו בדרגות גבוהות, הוא אמר ככה, והוא התכוון לזה. ללמדנו, שאנחנו, אין לנו באמת שום מושג מה זה ספר התניא, אנחנו לא לומדים תניא, ברוך השם כבר שנים, אבל יש צריך לקרוא קצת מן המקצת מהספר שנקרא תניא קדישא, ולהבין שפה בתוך הדברים האלה אנחנו לומדים, יש פה סודות ופעניינים גבוהים מאוד, שאנחנו חלקם ככה חוזים קצת בשולי הגלימה. אבל באמת רואים פה שהדברים הם מאוד מאוד מרוממים תרתי משמע, הם עצמם מרוממים וגם הם מרוממים את האדם שלומד אותם. עושים אותו בציציות ראשו, והפרק שלנו, פרק י' ז', שאנחנו מתחילים אותו עכשיו, ברוך השם, כן, בגימטרי הטוב, הוא באמת מסוג הפרקים האלה שיש פה נקודה שאפשר די בקלות לתפוס אותה, אבל מסביב אתה מרגיש שיש כל מיני עניינים שהם קצת חמקמקים, אבל בעצם התחושה זה כבר משהו. בכל מקרה, כאן מתייחס הבעל התניא, כן, האדמור הזקן, לפסוק שמופיע ממש בהקדמה של ספר התניא. בהקדמה, בדף הראשון, בשער, בדף השער, הוא אומר שם האדמור הזקן שבספר התניא, ספר התניא מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. והוא אומר בעל התניא, עכשיו בספר הזה אני רוצה להראות לך למה זה כל כך קרוב אליך מאוד ושבפיך ובלבבך לעשותו. בפיך בלבבך לעשותו זה שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. בפיך, בלבבך, לעשותו. לעשותו זה המעשה, בפיך זה הדיבור, בלבבך זה המחשבה. כן, אז הפסוק הקצר הזה מספר דברים, כן, דברים פרק למד, זה פרשת וילך, ניצבים וילך. כן, צבים וילך. כשהן מחוברות, אם לא, אז זה ילך, באמת. אז שם כתוב הפסוק הזה. תראה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ובלבך לעשותו, זה היה השער של ספר, זה לא היה, זה השער של ספר התניא. זאת אומרת, יש פה בפסוק הזה משהו שהופך אותו לבריח התיכון, לציר המרכזי, למוטיב המרכזי, שסביבו למעשה בונה אדמו"ר הזקן את כל התניא. השאלה היא מה? מה? מה הפסוק הזה אומר? זה ידובר בעזרת השם הפרק שלנו פה, פרק י' ז' ובפרק חי, כן, הפרק שאחריו. ולאחר מכן גם לסירוגים, גם מקום פרקים נוספים, אבל אפשר יהיה להבין למה זה מוטו כל כך מרכזי. אומר, האדמו"ר הזקן, ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, מה זה ובזה יובן? בזה זה כמובן המשכיות של מה שראינו מקודם, בפרק ט"ז והפרקים שקדמו לו. מה ראינו? ראינו שבכוחו של יהודי להתעלות לדרגת בינוני, אולי גם למעלה מזה, צדיק זה רק יחידי סגולה, אבל בכוחו של כל יהודי להגיע לדרגה של בינוני, אם הוא מצליח לעורר את האהבה המסותרת שיש בקרבו, כמו בכל יהודי, לקדוש ברוך הוא. ולעורר זה דורש תכסיסים. יש שיטות, יש דרכים איך לעורר, וזה בעיקר בכוח המחשבה. האדם אמנם לא שולט על ההרגשות שלנו, לא שולט על האהבה והיראה. היראה זה עוד אפשר, זה פסיבי, אבל האהבה, איך אתה גורם למישהו ליצור בקרבו אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, זה קצת קשה. אבל מה שכן אפשר, מה שכן אפשר זה להפעיל את השכל, להפעיל את המוח, בכוח החשיבה שלזה יש שליטה לאדם. מה? אזעקת שווא. זה יש לה שליטה לאדם, זה הוא כן יכול לעורר, לא שלהבת אש, אבל כן את הקשר הפנימי שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. אז זה עורר, בזה יובן. אחרי שראינו את כל מה שראינו, אומר האדמו"ר הזקן, עכשיו אפשר להבין את מה שכתוב כאן ובפרקים שלפני. יובן מה שכתוב, יקרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, שזה כאמור השער של ספר התניא, ולכן גם כמוטיב מרכזי מאוד בספר כולו. והפסוק הזה הוא קשה מאוד, ולכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו, כן? זה החוש שלנו, והתורה היא נדחית. זאת אומרת, להגיד שדברי התורה, כל מה, דברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, זה קרוב אליך הדבר מאוד, זה כזה קלי קלות, כן? לעשותם ובלב ומחשבה, כן? קל להגיע לזה? לדרגה כזאת ש... בפיך או בלבבך לעשותו, אנחנו רואים שבמציאות זה הפוך לגמרי. לא רק שזה לא קרוב, זה רחוק מאוד, בלתי אפשרי כמעט להגיע לדרגה של בינוני בשליטה מוחלטת כזאת על המחשבה, ועל ידי כך לשלוט על הרצונות ועל החשקים, ולחשוב את החמשים מחשבות הנכונות, ולעורר בתוך עצמו את האהבה והירה לטרי גדפין, זה לא פשוט בכלל. והתורה היא נצחית. למה אומר פה אדמו"ר הזקן בסוגריים מרובעים והתורה היא נצחית? הכוונה היא שהתורה לא נאמרה לזמן מסוים ולאנשים מסוימים. אפשר היה להגיד שזה נאמר לדור דעה שיצאו ממצרים, למשה רבינו וחבורתו. אפשר היה להגיד, אבל זה לא יכול להיות. זה לא נאמר ליוצא ממצרים, ונאמר תורה היא נצחית, זה נאמר גם לנו. זה מכוון לכל אחד ובכל זמן. אז אם ככה, אנחנו רואים שזה לא ממש ככה. שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות העולם הזה לאהבת השם באמת. כן? ולקחת אדם ששקוע בענייני העולם הזה, שאולי דבר לא לקרוא, זה אפילו אבלי העולם. לא אבלי העולם הזה, יש לו ענייני העולם הזה. הוא שקוע ברצונות שלו, בעסקים שלו, בעבודה שלו, בפרנסה שלו, בהנאות שלו, בפעילות החברתית שלו. ומפה עכשיו להתהפך ולהגיד, עזבות עם השטויות, אני עכשיו ממוקד מטרה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לעבוד אותו באמת ובאמונה. זה קל, קרוב אליך הדבר מאוד, לא סתם קרוב, עוד מאוד, אני קלה קלות. זה בדיוק הפוך, בכלל לא קלה ולא קלות. וכמו שכתוב בגמרא, אתו יראה מילתא זוטרתי היא. כן, זה גמרא מאוד ידועה מברכות למד ג'. כן, שם הגמרא שם מצטטת את הפסוק שגם הוא מופיע בספר דברים, פרק י'. כן, כתוב שם, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך. ואז הגמרא שואלת שם, מה זה כי אם ליראה? ליראת שמיים זה עניין של מה בכך? הקדוש ברוך הוא אומר, לא הרבה אני בקשר ממך, רק ליראה. כן, יראת שמיים, אנשים יכולים להיאבק ולהענק כל חייהם תחת כל הפיתויים שיש להם במאמץ להשיג קורטוב של יראת שמיים, ולפעמים מצליחים ולפעמים לא. כן, אז כאילו, לכן שואלת הגמרא שם, זה יראת שמיים? זה מילתא זוטרתי? זה דבר כך קטן? כאילו התורה אומרת, מה השם לוקח השמיים ממך? קים לירה, מה כבר אני רוצה ממך, אומר הקדוש ברוך הוא? קטן. לירה? איזה קטן? אז זה מעין אותה שאלה. מעין אותה שאלה כמו ששאלנו מקודם. קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך וברכה לעשותו. איזה קרוב, איזה מאוד. רחוק. נו, וזה יראה. מה שמשודבר שם בברכות למד ג' זה יראה. יראה. באופן עקרוני, בן אדם יותר משיג יראה מאשר אהבה. יראה זה משהו שבן אדם יותר קל לו להגיע. הוא מפחד. אומרים לו, תשמע, שכר ועונש, גיהנום, גן עדן, כאלה, אחרים. צריך לראות כל הסיפורים האלה, אנשים חושבים שזה בו במייסס. לא שהם חושבים, בוודאי שכולם יודעים. אבל זה לא מגיע לרמה של תחושה אמיתית מוחשית ממש. כן, גיהנום, גן עדן, של מישהו אחר. ספר סיפורי סבתא. אז בשביל להפחיד את הילדים זה טוב. אבל אנחנו רציונליים, מבוגרים. אז בזה ואדם אומר לעצמו, רגע, מה אכפת לי מה שיהיה אחרי 120? אני אדם מה יהיה שם, עזוב, תן לדאוג עכשיו מה שיהיה בהמשך. נסתדר, גם עם הקדוש ברוך הוא נסתדר כבר, עם הבוס קשה להסתדר, אבל עם הקדוש ברוך הוא אנחנו כבר נסתדר. אלו בעיה.
ככה
זה עורך דין טוב. או, זה גיהנום מיוחד של עורכי הדין, יש שם. זו הייתה בדיחה כזאת, בגלל זה אני אומר. לעורכי דין, יש מקום מיוחד בגיהנום. לא לכולם, שם, לא לכולם. יש גם היום, יש גם גן עדן, כן, תמיד הולך ביחד, כן. אבל זה, כן, זה לא מוחשי כל כך, לא מוחשי כל כך, אבל בסדר. הוא אומר, אוקיי, יש שכר ועונש, אני בטח לא רוצה להיות בני נשים, אז אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, כן, מיראה. אבל מה שמדובר פה אצלנו, זה מדרגה יותר גבוהה ממה שמדברת הגמרא בברכות. זה ליראה, מה שמלכה רוצה לשאול ממך, כי אם ליראה. וגם שם אומר את זה מילתא זוטרתי. אז מה נגיד אצלנו? קרוב אליך הדבר מאוד. מה זה אותו קרוב? זה אהבת השם. זה קרוב אליך הדבר מאוד? זה הרבה יותר קשר להשיג. איזה קרוב? איך משיגים דבר כזה? וגם אמרו רבותינו ז"ל, דצדיקים דווקא ליבם ברשותם. כן, זה בראשית רבה. כתוב במדרש בראשית רבה. שאמרו רבותינו, צדיקים ליבם ברשותם. זאת אומרת שסתם אדם אין ליבו ברשותו. זאת אומרת, כתוב שצדיקים ליבם ברשותם, ורשעים הם ברשות ליבם. ככה אומר שם, זה מאמר חז"ל שם. בכל מקרה כתוב, מי זה ששולט על ליבו, שמסוגל לנווט ולנתב את עצמו בכיוון הנכון, לאהבת השם, מתוך אהבה ויראה ורשפעת, ריגלפין, כל מה שראינו, זה צדיקים. זה בכוחם של צדיקים. והספר הזה שלנו לא הולך, לא עוסק בצדיקים. הוא עוסק בכולנו פה, מי שמסוגל להגיע לבינוני, שזה כל יהודי. אז השאלה פה היא שאלה גדולה. מה כל כך פשוט בזה? קרוב אליך הדבר מאוד? איזה קרוב? אלא, ואני אולי אגיד את איזשהם כמה משפטי הקדמה, כדי שהקטע הזה יהיה קצת יותר ברור. יש, ואני אומר פה עוד פעם, זה מין איזה פרשנות שלי לעניין הזה בלי אחריות. בלי אחריות, אבל נראה לי שזה מכוון פה לאמיתה של תורה בעניין הזה. יש שתי דרכים שבן אדם יכול להגיע לדרגה רוחנית מסוימת או למעשה רוחני מסוים. אחד, זה בכוח המחשבה. השני, הוא בכוח העשייה. מה זאת אומרת? בן אדם יכול להגיד שהוא חושב, הוגה, בודק, לומד, שומע, מרבנים, צדיקים, מגדולים, ואז הוא משתכנע, ונכנס לו איפשהו לתוך המוח והלב, ואז הוא באמת קם ועושה את כל מה שצריך. תעוררות גדולה, הוא קם, הולך, מתעורר, ועושה מה שצריך, באהבה וחשיקה וחפיצה, כרשפי אש, כמו שראינו. זו דרך אחת, זו דרך המושכלת. הדרך השנייה, היא בכוחו של הכלל, אותם אני אומר, נדמה לי שלזה הוא מתכוון, אני לא ראיתי את זה לא פה ולא בפירושים, אבל נדמה לי שזה פה מכוון האדמור הזקן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש כלל כזה שאומר שבן אדם עושה משהו, זה גורר לאחר מכן גם את המחשבה. זאת אומרת, המחשבה יכולה להיות הקטר שגורר אחריו את המעשים, זה הדרך שנראית לחברה טבעית, קודם כל הבן אדם צריך להשתכנע, ואחרי זה הוא עושה, זה הדרך שנראית לחברה הנורמלית. אבל יש דרך נורמלית לא פחות, שקודם כל עושים, גם אם אתה עדיין לא לגמרי משוכנע. אחרי שתעשה, ויפתחו לך המחשבות, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, הראש שלך ייפתח, אתה תהיה פתאום כלי ראוי, כי אתה עושה מה שצריך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כזאת סייעתא דשמיא, שלא תצטרך לקרוא ולעיין ולחשוב, אתה לבד כבר, תתחיל להאמין טבעי, מתוך האמונה הטבעית שמסותרת בליבו של כל אחד ואחד מישראל. בגלל, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ובעקבות החלוקה הזאת, אפשר גם לומר שיש שתי מדרגות של אהבה לקדוש ברוך הוא. ויש מדרגה אחת שהיא אהבה האמיתית, הגדולה, כרשפי אש, שנובעת כתוצאה מזה שאדם באמת מצליח לעורר את עצמו, באמצעות חשיבה, באמצעות רגיעה, באמצעות זה שהוא מתעלה, לומד תורה, מתעלה בתורה ומצוות, לומד תורה, לומד חסידות. לומד חסידות, זה חסידות, איך אפשר להתעלות? אפשר להתעלות. יכול להיות למדן גדול, אבל יכול להישאר קצת יבשושי. כן? יכול להיות למדן, אפילו צדיק, אבל אש תמיד תוקד על המזבח, ושזה יהיה תמיד בחום של אש, של חמימות, זה צריך חסידות. אז זה דרך אחת. זה אהבה גדולה. יש גם אהבה קטנה יותר. מדרגה יותר נמוכה של אהבה. שהיא אומנם יותר נמוכה, אבל היא עדיין, יפה מאוד, היא אהבת השם אמיתית. שבן אדם מגיע אליה אחרי שבכוח מחשבתו הוא לא עושה את מה שעשה הראשון. הוא לא מגיע להכרה מלאה ודבקות עצומה וכו'. בכוח המחשבה מה שהוא מצליח לעשות את עצמו, זה לשכנע את עצמו לעשות את מה שצריך. אני לא יודע, לא מתעמק, לא נכנס, ככה כתוב, זה מה שאני עושה. תאמין תהיה עם השם אלוקיך. בלי פילוסופיות גדולות. בלי להבין, אולי אפילו בלי להרגיש יותר מדי. לא מתחפר לזה כל כך. אבל הוא מצליח להרים את עצמו ולגרום לעצמו לעשות את מה שצריך. ותכף נראה שאת החשיבות העצומה של העשייה דווקא. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כמו שאומרת הגמרא במסכת ערובין, דף כ"ב, ותכף קצת ננסה להבין המשמעות העצומה שיש למאמר הזה של חז"ל. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. שני החלקים של המשפט הזה מאוד מאוד עמוקים. מאוד חשוב להבין מה זה אומר. אז לכן, בואו נמשיך הלאה. אומר האדמו"ר הזקן, אלא דלעשותו רוצה לומר האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד. זאת אומרת, הוא לא מגיע לדרגה של, כמו שאומר שלמה המלך, באהבתה תשגה תמיד. כן, זה במשלי. יש צדיקים שמגיעים לדרגה כזאת, או חולת אהבה אני. כן, שיר השירים. זה דרגות של צדיקים, מרגישו חולה אהבה לקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו. מתול דור ספה. כן, אני, סליחה שאני קורך אתכם יחד איתי בעניין הזה. אבל... טוב, אנחנו נראה לי, עוד לא הגענו, לא חושב, אני, לא מדבר על אף אחד אחר, כן? אז לדרגה כזאת, של אהבה גדולה כזאת, רגש חי ובוער, קרישפה, זה לא הגענו. אבל, יש את הדרגה הנמוכה יותר, שאליה כן אפשר להגיע, כן? שהיא ראות הדליבה, בתעלומות לב. גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפי אש. זאת אומרת, נכון, זה לא מגיע לחוויה דינמית, עירה, תוססת, כמו באהבתה תשגה תמיד, או חולת אהבה אני, זה לא זה, אבל זה עדיין אהבת השם. אהבת השם שנובעת מהחלטה פנימית של האדם, אומר, אני יהודי פשוט, אני לא הולך להיכנס פה ליותר מדי פלסופים, אגב בדיוק פרשת פרה, שנקרא בעזרת השם בשבת, זאת חוקת התורה. זה חוקה, קדוש ברוך הוא אמר, חוק בלי טעם, אני עושה. זה עניין של עבודת השם, זה עניין של ביטול. זה עניין של עבודת של עבד מול המלך. הוא לא שואל את המלך, למה? המלך אומר לו, הוא עושה.
אבל זה אומר שיש לו
אמונה. נכון, אמונה יש לו. אבל אין לו עדיין אהבה גדולה. הוא לא אומר, הוא יודע שככה צריך לעשות, הוא עושה, פעמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל מה שאומר פה אדמור הזקן, זה שמתוך זה, הוא יגיע גם לדרגה, אמנם לא הכי גבוהה, אבל יפה של אהבת השם. זה כמו שאמר, מטרי גדפי, צריך גם את זה. וזה מה שאומר הפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך, לעשותו. אם תעשה, זה יגרור שזה ייכנס גם בפיך ובלבבך. זה יגרור העשייה, המעשה, אחרי המעשים, יימשכו גם הפה והלב וכל מה שצריך. ודבר זה קרוב מאוד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו.
אז רגע, מה זה המצוות? זה המשיאת המצוות בלבד.
זה העניין של עשיית המצווה, עשיית המצווה, עשייה.
אז יש עשייה אחרת חוץ ממצוות?
לא, זה אותה מצוות, השאלה רק איך עושים אותה. קדימה אמרנו בפרק הקודם, שחוץ מאשר עשיית המצווה, צריך כדי שהמצווה תעלה למקום הראוי לה, היא צריכה את הטרי גדפין. נכון, ואדם יכול לעשות מצווה בלי שזה יעלה.
זה המצוות בלבד.
מה?
זה עשיית המצוות בלבד.
כן, פה מדובר על עשיית המצוות בלי כל ההוא השהוא מסביב. בלי רגש גדול.
וזה יביא אותו
בעשייה. זה יביא אותו. זה יביא אותו. תתחיל מה שנקרא, זה לא נכון, אבל זה כמו, כי אין, שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. מתוך העשייה, שהוא עדיין בלי יותר מדי רגש, זה יבוא בסופו של דבר, יצית את האהבה שממילא נמצאת אצלו בפניהם. אבל הוא יתחיל לעשות, זה יתחיל לפרוץ החוצה. אבל צריך שזה יהיה, אדם שיש לו מוח בקודקודו. צריך מוח. כן, צריך מוח. מה זאת אומרת?
מה
הכוונה?
מה זה מוח? זה לעשות את המצווה?
או, כן. לעשות את המצווה צריך מוח. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מוח זה בא פה כקונטרסט ללב. כלומר, יש כל מיני דרגות. שושקה? אני צפצף לו שם משהו. זה wake-up call. יש כל מיני דרגות של מוחין, נכון? זה הכוונה כאן מוח, הכוונה למוחין. יש כידוע מוחין דקטנות ומוחין דגדלות. אחד הדברים שכתוב בספרים הקדושים שנכנס לילד ברגע שהוא נהיה בין 13 ויום אחד, אז הוא מקבל מוחין דגדלות. לא הרבה, אבל קצת. הוא מתחיל לקבל מוחין דגדלות. עד עכשיו היה לו מוחין דקטנות. ברגע ש13 ויום אחד הוא מקבל מוחין וגדלות. כמו שאנחנו נראים בפרק הראשון של מסכת פסחים, זה כבר עניין מאוד אקטואלי, בתוך ה-30 יום שלפני החג. כן, כתוב, אור ל-י"ד בודקים את החמץ. מה זה אור ל-י"ד? זה נראה השנים של הילד. לפני השנה י"ד, לפני שהוא מגיע לשנתו ה-14, אז בודקים את החמץ, רואים איפה הוא לא בסדר, כל זה צריך לתקן עד שהוא מגיע לשנתו י"ד. ל-13 ויום, זה הכוונה י"ד. כן, אור ל-י"ד בודקים את החמץ. זה כמובן אחד הפירושים, חוץ מאשר הפשט. כן, יש פה רמז לעניין הזה, שכל העניין של הבדיקת חמץ, זה כנגד השעור שבעיסה שיש לכל אחד בשניים. היצר הרע במילים אחרות. החמץ זה היצר הרע. כן, החמץ זה היצר הרע, זה גם מסביר למה מצה וחמץ זה אותם אותיות, חוץ מאשר צ'ופצ'יק קטן, כן, ההי של המצה, תמשיך אותו למטה, יוצא שם החמץ. כן, המחק בין החמץ והמצה הוא מאוד קטן. מסביר הרבה מאוד עניינים, הקרבה הזאת בין החמץ והמצה. בכל מקרה, זה מה שאומר פה אדמור הזקן, זה צריך מוח, צריך מוחין קצת, מוחין זה גדלות, קצת, לא הרבה. למה? כי לב הוא לא נמצא בשליטתו של האדם. הלב, אדם לא שולט על הלב שלו. הלב רואה, העיניים רואות, והלב חושב. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה כתוב ככה? צריך להיות הפוך. תטורו אחרי עיניכם כתוצאה מהעיניים, אז גם הלב רוצה. אבל לא, התורה אומרת לא תטורו אחרי לבבכם. למה? כי קודם כל הלב רוצה. והוא משכנע את העיניים להסתכל איפה שצריך, איפה שלא צריך, כן. אז זה כתוב, לא תטורו, אחרי לבבכם, תשלוט על הלב שלך. לב שלך אומר לך, הלך לזה, תעשה פה, תעשה שם, אתה יודע שזה לא בסדר, אז תכופף אותו. הוא, אי אפשר להגיד לו מה לרצות, על הלב לא שולטים. הלב, הוא רוצה, יש דברים שהוא רוצה. ברוך השם, שחוץ מאשר לב, יש גם מוח. המוח הבן אדם כן שולט עליו. באמצעות שליטה על המוח הוא יכול גם לשלוט על הלב. זה למעשה יהודי שצדיק, שעליו נאמר שצדיקים ליבם ברשותם. מה זה צדיקים ליבם ברשותם? הכוונה היא הם שולטים על מה שהלב רוצה. הלב יכול להמשיך לרצות. הם יעשו מה שצריך, לא מה שהלב רוצה. אבל רוב האנשים הם באיזשהו מקום בדרגות נמוכות יותר. הלב רוצה, והמוח לפעמים לא מספיק חזק. הרצון לא מספיק חזק כדי לשים ברקסים. ואז נגררים אחרי הלב. כן, כמו שאמרנו, זה מישהו, הסדר אצלו זה קודם המוח, אחרי זה הלב, אחרי זה הכבד, אז הוא מלך. כן, אבל מי שהולך קודם כל עם הלב, ואחרי זה המוח, אז הוא למח. הוא למח. כן? זה לא הסדר הנכון. מי שהולך קודם כל עם הכבד, ואחרי זה הלב, זה בסוף רק המוח, זה כלום. זה כלום, זה גורניש. זה נהיה כלום. וזה בכלל מקרה אבוד. ואיך אני יודע, זה הגדרה גם של רשע. רשע זה דבר לא פשוט בכלל, זה מה שנראה. זה להיות להגיע לדרגה הזאת זה עונש. זה עונש שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים מסוימים. להגיע לדרגה שהם כבר נמצאים בכזה בוט, שגם אם הם מאוד ירצו, הם כבר לא מסוגלים לצאת ממנו. כמו פרו, שמכביד את ליבו. איפה הבחירה החופשית? מה זה? מכביד את ליבו, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה ממנו רשע? כן. זה בעקבות מה שהוא עשה בהתחלה. אז הוא אומר פה בעל התניא, ודבר זה קרוב מאוד ונקה לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, יש לו בכל זאת שליטה מסוימת של המוח, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בכל אשר יחפוץ. זאת אומרת, לאדם אין שליטה על הלב, על ההוויה הרגשית שלו, אבל על מה שהוא חושב יש לו שליטה. ראיה, יום עבודה. לא הולך לעבודה, לא עבוד. הולך לעבודה, עובד, אחר, 8, 9, 10, 12, כאלה שאף פעם לא גומרים לעבוד, כן? העניין שלהם לא נגמר, עובדים. אז אתה רוצה להגיד באמת שבכל השעות הארוכות האלה, כל מה שהוא שם הוגה וחושב, זה באמת כל כך רוצה להגות בזה? זה עושה לו כזה חשק עצום שם להיכנס שם לכל מיני עניינים שקשורים למקום העבודה או לקוח או עניין או מוצר או משהו אחר. זה באמת שוקתו זה לחשוב על זה כל יום 8, 9, 10 שעות? מה פתאום? מה תלוי בו? הוא אומר, עזוב אותי, אני בשעות האלה הייתי רוצה 3 נקודות, כל אחד עם הרצונות שלו. אז למה אתה יושב כל יום 8, 9, 10, 15 שעות והוגה בעמקות, מתאמץ, חושב, שובר את הראש על העניינים האלה? למה? כי אתה רוצה. זאת אומרת שאתה כן מסוגל לשלוט על מה אתה חושב. כמו שאתה מכריח את המוח שלך 10 שעות ביום לחשוב בענייני עבודה, אתה יכול להכריח אותו גם לחשוב על מה שאתה רוצה בענייני אמונה. זה קל, זה קל וחומר. אם בעניינים ארציים, אתה בכזאת קלות, נצליח לקופף את המחשבה שלך ולאלץ אותה ללכת במסלול מסוים, בעניינים רוחניים שאתה יודע כמה זה גדול, כמה זה חשוב, ודאי שאתה מסוגל, אתה רק צריך לרצות. אתה צריך לרצות לעשות, אם תרצה לעשות את זה אין בעיה, בקלות אפשר לעשות את זה. זה מה שהוא אומר, זה קורה לך דבר מאוד. ואז כשהתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים אהבה השם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. זה קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. תתחיל לעשות, תפסיק לחשוב יותר מדי, תפסיק להיות פילוסוף, תפסיק להגות בלי הגיגים, בלי שום דבר. תעשה, קח סיכון. אתה בחברה טובה, כן, אתה בחברה טובה. היו עוד כמה אנשים בהיסטוריה שגם הם עשו. הם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד, שלמה, כן, כל התנאים הקדושים, כל האמוראים הקדושים, כל הגאונים, כל הראשונים, האחרונים, והפוסקים הגדולים, הצדיקים, כן, הם כולם עשו. אז אתה חושש שאתה פה בבעיה? רק אתה צריך להיות פה פתאום הגאון שיבוא ו... יפרוץ חזיתות חדשות בהבנת האמונה. לך, היו כאן אנשים יותר חכמים ממך שעבדו את הקדוש ברוך הוא עד טיפת נשמתם ולפעמים גם טיפת דמם האחרונה. אז אתה מתחיל להיות על הגדר, רגל פה, רגל שם, אולי ככה, אולי ככה, יתפוס את הכל מכל הקצוות, מכל הכיוונים. אתה עומד הפה, אומר ליצר הרע, לך על זה, להפסיד, לא תפסיד, בטוח שלא, רק להרוויח. אז אם ככה, מי שמסוגל לחשוב בצורה כזאת, הוא שולט על המוח. כתוצאה מזה, הוא אומר לו בעל התניא, התוצאה היא בלתי נמנעת. הוא יוליד בתוכו אהבה ויראת השם אמיתיות. כן?
אז הוא מוסיף בקיום מצוותיו ותורתו.
בדיוק, לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה מתוך עשייה מאולצת, זה כבר יהיה מתוך דבקות אמיתית. נכון, זה לא הדרגה הכי גבוהה, אבל זו דרגה גבוהה מאוד, וזה נמצא בהישג ידו הקלות, בקלות של כל אחד. זה קרוב אליך הדבר מאוד. שיחו בבך, לעשותו, תעשה. וזה כל האדם. זה כמובן לקוח מהפסוק האחרון בקהלת. כן, כזו שם, סוף דבר הכל נשמע. כן, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה זאת אומרת? זה האדם. בלי זה, אתה כלום, אתה לא אדם. הקליפת אדם. מסתובב. אתם אפילו בהרגשה של חשיבות, שאתה מישהו ומשהו, ואתה פה עושה דברים גדולים ועצומים. אתה מרגיש שאולי אתה מטביע פה איזה חותם, בשדה המדע, ההנדסה, החקלאות, המשפט, הייטק, whatever. פלאב והכל, כלום, אתה אפילו לא משהו חריץ קטן. אתה אפס. למה? כי אתה לא עושה את מה שצריך בתחום של האמונה. להביא את עצמך לאהבת השם כמו שצריך. זה כל האדם. זה כל האדם, אומר שלמה המלך, המשפט האחרון של ספר קהלת. אחרי שהוא שם מפלפל ובודק ואומר כסף לא שווה וזה לא שווה והכל שם לא שווה, יש מחלות ויש צרות, הוא מונה שם בקהלת, הרי ספר שהוא במידה מסוימת נראה לכאורה מאוד פסימי. כן, מי שקורא את קהלת מאוד פסימי, אמר שלמה המלך, ניסיתי את זה וניסיתי את זה וזה שום דבר וזה כלום וזה רק דיכאון וזה רק מביא עצר, ובן אדם מאושר אין אפילו אחד, נשים, אישה אחת מיני אלף, וזה פה שם, כן, הכל לא שווה, זה לא שווה, זה לא שווה, שום דבר לא שווה, זה קהלת. כן, אבל זה רק מראית עין, צריך לדעת לקרוא את זה. זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך. זה מראה שבן אדם שמסתכל על דברים בפרספקטיבה הנכונה, מגיע למצב שבאמת מה שקורה פה זה הבלים. והדרך אל העושר היא דרך האמונה. זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה לא 90%, לא 99%, זה לא הרוב ולא הרוב המוחלט. זה הכל. מי שחושב, אני אעשה גם וגם 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 וגם, אני אתפוס קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, זה פספוס. כמובן, שצריך לעשות מה שצריך, כן? ששת ימים תעבוד וכו', אבל עבודה זה גם דבר חשוב. כן? אבל, הכל להכניס לפרופורציות. הכל להכניס לפרופורציות, בלי התמכרות. כן? להיות מסוגל לשבת בשיעור ולנתק את הטלפון. זהו, אין עכשיו שום דבר, אין עבודה. כן, לא, אני רואה לפעמים בשיעורים, הוא קופץ לי פתאום החוטה, כבר שיחה חשובה מהעבודה. בסדר, נו מה, הוא כך חשוב? אגיד לו שיחכה, ומי צריך לחכות? הוא או הקדוש ברוך הוא? אתה שם את הקדוש ברוך הוא on hold. יש לי שיחה עם ההוא. אני לא תחכה, הקדוש ברוך הוא בשיחה ממתינה. אני הולך אליו, דבר איתו. למה הוא גרויס המאץ'. כן? תופעות זה משהו מחריד עם הטלפון הסלולרי. זה גורם לאנשים פשוט לעשות דברים שלא עושים. לא עושים. היו גדולי ישראל שהתבטאו מאוד בחריפות. העניין הזה. היום רחמנא ליצלן, אנשים עונים לטלפונים באמצע התפילה. נורא והיום. נורא והיום. נורא והיום. אז זה כל האדם. ברגע שמישהו מבין את המשפט האחרון הזה של קהלת, אז הכל נכנס למקומו, בפרופורציות המתאימות. זה לא שזה יותר חשוב, זה פחות חשוב. זה הכל וזה כלום. זה הפרופורציות הנכונות. וזה לא קיצוני. הוא קיצוני. הוא קיצוני. לא אני, כן, בעל התניא. אולי הוא קיצוני. לא, זה קיצוני. אנחנו הרי אנשים כאלה ששומעים על איזונים. חרטה, איזה איזונים, איזה, לא, לשמור פה על איזונים בדברים האלה זה לפספס את הכל. כן, זה להיות לא פה ולא שם. או להיות רשע, לך תהיה רשע. זה להיות יהודי מאמין, תהיה יהודי מאמין כמו שצריך. אתה עושה את זה למחצה, לשליש ולרביע. למה? כי היום לעשותם כתיב. שהיום הוא עולם המעשה דווקא. ומחר לקבל שכרם. נכון, למחר וכולי, כמו שמובר במקום אחר, כן? זה דובר במקום אחר, כמובן בהמשך ספר התניא, אבל המשפט הזה, המשפט הכל כך ידוע, זה מעירובין חף-ב. כן? ומה הכוונה? היום לעשותם, שהיום הוא עולם המעשה דווקא. כן? זה משהו שצריך טיפה להתעכב עליו. כן? איך הייתם קוראים לבן אדם שהמחשבות שלו והכוונות שלו הן מאוד טובות, אבל הוא עושה דברים רעים? לעומתו, בן אדם שהמחשבות שלו והכוונות שלו הן רעות, לא טהורות, אבל הוא עושה דברים טובים. איך הייתם קוראים לכל אחד משני האנשים האלה? רע, טוב, גם וגם, באמצע, לא זה ולא זה. איך היו קוראים להם?
העיקר זה מה שהוא עושה טוב.
או, העיקר זה מה שהוא עושה. בן אדם יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אם הוא עושה טוב, הוא אדם טוב. הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. הוא עושה רע, הוא אדם רע.
זה לא ככה?
זה ככה, כן, ככה זה. זה הכוונה היום לעשותם. היום מה שקובע זה המעשה. היום, הכוונה בעולם הזה. בעולם הזה מה שקובע זה עולם המעשה. אתה יכול להיות עם הגיגים וכל מיני מחשבות טובות כאלה, הרגשות. מה?
כל הזה זה גיילה ומצופה בכוונות.
כן, בדיוק. אתה יכול להיות עם כוונות מצוינות. כן? אבל אם בסופו של דבר אתה לא מצליח לתרגם את הכוונות האלה הלכה למעשה למעשים, זה לא טוב. ואותו דבר בן אדם אחר, שיכול להיות אכול ספקות, ורצים לו כל מיני מחשבות, חלקם מכוערות אולי, לא כל כך טהורות. יכול להיות. זה לא טוב. זה עבודת המידות של הרמב״ם. זה לא טוב. אדם לא יכול להישאר אדיש לזה, אבל מצד שני, זה לא העיקר. הוא עושה טוב, זה העיקר. היום לעשותם. בעולם הזה, מה שמעניין במיוחד, זה האם אתה עושה או לא עושה את מה שצריך. התכוונת, חשבת, הרגשת, הרהרת, הגית, עשית תוכניות. נכון. אז בואו מצרף מחשבה טובה למעשה. מחשבה טובה לבד זה שום דבר. שיש מעשה, מצטרפת לזה המחשבה הטובה. באופן שראינו בפרק הקודם. מצטרפת לזה, נותן לזה לתרי גדפים. ולמחר, זה לקבל שכרם. כמו שמבואר במקום אחר. כלומר, העולם הזה זה עולם העשייה. זה לא סתם נקרא עולם העשייה. זה גם עולם העשייה להבדיל מעולם היצירה, הבריאה והצילות שבאים מעליו. אבל חוץ מזה, זה עולם העשייה, מכיוון שמה שמשנה פה זה אם אתה עושה או לא עושה. כמה אתה עושה. זה מה שמשנה פה. למה? כי פה אי אפשר להתחיל לחוש אפילו בכלל. מה זה נקרא השכר של מצווה אחת? שבריר של שכר של מצווה אחת שאדם מקבל בעולם הבא. אתה כבר שמעת את המעשה הזה, סיפר רב נוסבוים. כן, אבל אני חושב שהחברים פה לא שמעו, אז אני אספר להם את המעשה הזה, אנחנו נשמע את זה פעם שנייה. כן, זה פשוט משל מאוד ידוע של החפץ חיים. כן, שקצת מתייחס לעניין הזה. כאן היה פעם, אני אסבל את זה קצת בסיפורים, דברים כבדים, קצת סיפורים זה עובר. כן, היה פעם כפרי אחד, כפרי פשוט, שיצא ליער שם כמו כל פעם, שם הוא היה מתפרנס ביער עם כל מיני דברים. פתאום הוא שומע צעקות, היה שם איזה בן אדם, יושב שם כולו חבול ומלוכלך, הולך לטבוע שם בביצה, שם באמצע היער, כבר באפיסת כוחות. אז הוא בא, הכפרי הזה, כפרי חסון, כן, מושך אותו מתוך הביצה, נחמרו רחמה, מביא אותו אל הביתה, רוחץ אותו, משקה אותו, מטפל לו בפצעים, כן, מאכיל אותו, נותן לו לישון ולנוח. מעשה אנושי של עזרה, עזרה לזולת. אחרי כמה ימים שהאדם הזה מתאושש, אז הוא אומר לו, טוב, תודה רבה, אמר לו הכפרי, יאללה, להתראות. שמחתי שיכולתי לעזור לך. אמר לו אותו אחד, תגיד לי, אתה יודע מי אני? אמר לו לא. אמר, אני הצאר ניקולאי. ואני הנסיך צ'ארלס, הוא אומר לו. הצחקת אותי. הצאר ניקולאי, אתה מסתובב פה ביער, עם כזה לבוש מסמורטט. הוא אומר לו, כן, תתפלא, אבל כן. הוא סיפר לו שהם היו שם במסע צייד, והוא רדף אחרי איזה טרף שהיה נראה לו שמן במיוחד. והוא רץ במהירות, שם בכל נבחי היער. וכשהוא רצה לחזור, אז גם העיל הזה ברח לו. מסתכל אחורנית, ירדה החשיכה, היער אבות, אין שבילים, אין סימונים. התחיל ללכת מה שנדמה לזה הכיוון הנכון. מסתבר שהוא הלך בכלל הפוך, נכנס עוד יותר עמוק. ועד שהוא נפל שם לתוך הביצה, כולו באפיסת כוחות ורעה ועייפות. הוא אומר, כן. הוא אומר, טוב, יופי, אז אתה צער ניקולאי, בסדר, אני שמח מאוד שיכולתי לעזור לך, ביי. כופרי, פשוט. הוא אומר לו, הצער ניקולאי, תראה, אני רוצה להודות לך על מה שעשית בשבילי, ולכן אני בוא רוצה להעניק לך איזה מתנה קטנה. הוא שולף פנקס, זה עת, רושם לו שם משהו לחתיכת הנייר שבתוך הפנקס הזה, נתן לו ביד. לא, וצר ניקולאי מגיע, הולך וכו', והכפרי הזה נשאר עם חתיכת נייר ביד. הוא אומר הכפרי הזה לאשתו, תראי, זה מלאכים האלה, זה קמצנים. הוא אמר שהוא נותן לי משהו. הייתי בטוח, ייתן לי איזה סוס, ייתן לי איזה עגלה, ייתן לי איזה, כן, הרימה הגדולה של תפוחים, מהיבול האחרון, מה אימן, נשארתי עם חתיכת נייר. איזה קמצנים, שם את זה שם בצד, החתיכת נייר הזאת וכו', אבל אמר, יש בכפר אצלנו אחד אינטליגנט, הוא מבין קצת יותר ממני בדברים האלה. כדאי אולי שאני אתייעץ איתו. הוא הלך אליו עם החתיכת נייר הזאת, וגם הוא לא היה הרבה יותר חכם, אבל הוא ידע קצת יותר. הוא אומר, תראה, אני יודע, יש מקומות שבהם בשביל חתיכת נייר כזאת נותנים כסף. אולי זה מוצר נתן לך חתיכת נייר כזאת? לך, שם בעיר, בעיירה הסמוכה, יש שם בנק. שם זה המקומות ששם בשביל חתיכה נייר מקבלים כסף. אז אולי זה הנייר שנתן לך הצער. תלך לבנק. טוב, הכפרי הזה אומר, מה אני עם הניירות האלה לא מאמין בזה. עז נותנת חלב, פרה נותנת חלב, תרנגול וביצים, השדה זה נחיתה, שעורה, זה אני מרגיש, נייר לא מאמין בניירות. שיר את זה שם בצד, טוב. אשתו אומרת לו, נשים כידוע, בי נתן יתרה. כן? אז אשתו אומרת, תראה, כנראה זה באמת שום דבר, מה אכפת לך לבדוק? אתה הרי ממילא פעם בשבוע שם הולך לעיירה, למכור את הסחורה, אז ייכנס לבנק באותה הזדמנות. טוב, בסדר, האישה אמרה, שואל. נכנס שם עם החתיכת נייר הזאת, רואה שם שבאמת, יש שם תור של אנשים. אומר אחד נותן נייר ומקבל כסף. איזה יופי. אומר טוב, הוא נעמד בתור. מגיע התור שלו, הוא מושיט את הנייר הזה לפקיד, והפקיד אומר לו להתעלף. מחביר, מחליף צבעים, אותו קורס על הרצפה. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע,
אין לו לא מספיק כסף.
אתה יודע מה זה הנייר הזה שאתה מחזיק? הוא אומר, זה נקרא צ'ק. זה צ'ק של הצאר. הוא כתב פה שצריך לתת לך 1,000,000 רובל. הוא אומר, אצלנו תיקח את כל הבנק שלנו, כל הכסף שבפנים, ותמכור גם את המנהל ואת הסגן שלו ואותי ואת כולם, לא תגיע אפילו לרבע מהסכום הזה. אבל, אז מה אומר לנו? אז מה אני אעשה עם זה? אני לא יכול לקבל, מה אני אעשה עם זה? הוא אומר, תראה, אצלנו זה גדול, אנחנו לא יודעים איך להתעסק עם זה בכלל. אבל בפטרבורג, בעיר הבירה, שמה תלך עם השטר הזה, ייתנו לך 1,000,000 רובל, שמה להם יש, בכמויות. אומר החפץ חיים, זה גם משל לשכר המצווה בעולם הזה. כן, בן אדם בא, זה הרי כל התחיל מזה שבן אדם מגיע לחפץ חיים ואומר לו, כבודו, אני רוצה לפרוט פה, לקבל שכר של הנחת תפילין אחת. אני רוצה שכבודו יסדר לי שאני אוכל לעשות אמרה. אני מוכן הנחת תפילין אחת לקבל, אני רוצה שכר עכשיו בבנק, אני רוצה בכיס, עכשיו, פה. שר של הנחת תפילין אחת. אז חפצי מביא לו את הסיפור הזה. אמרו לו, אתה עכשיו מבין? כן, בעולם הזה זה כמו הבנק הזה בסניף, בעיר הקטנה. אתה מביא שכר של הנחת תפילין, לא יודעים מה לעשות עם זה בכלל. זה כל כך גדול, שאי אפשר לפרוט את זה בכלל למושגים של העולם הזה. הולכים לפטרבורג, שם בעולם הבא, או שם אפשר להתעסק עם דברים כאלה. זה מה שאומרת התורה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום אתה לא מסתכל על השכר בכלל. אי אפשר לתת פה שכר. גם אם מאוד רוצים, אי אפשר. זה כמו, יש משל אחר שהביא רב חיים מבריסק, על אחד שהלך פעם למצחצח נעליים. אמר לו, תעשה לי צחצוח. כן, אז גומר את הצחצוח, הוא שולף את הערק, נותן לו שטר של 1,000 רובל. אמר לו, תגיד לי, כבודו, אתה עושה ממני צחוק? מאיפה אני אתן לך עודף? אני מתעסק עם גרושים, אתה נותן לי 1,000 רובל, מאיפה אני אתן לך עודף? אותו דבר, כן, משכר של הנחת תפילין אחת, אי אפשר אפילו עודף לתת פה. כן, זה כזה גדול, אין אפילו עודף לתת. פה אנחנו מתעסקים דברים קטנים. מה הוא רוצה? פרנסה, בית, מכונית, שתי חופשות בשנה. כן, משהו בן אדם, מה אחל לעצמו, כן, האדם הממוצע. כן, שאלת אותו, מה הוא רוצה? למה הוא עובד? למה הוא מחלה את זמנו? הרי בשביל פרנסה, בשביל מקום לאכול ולישון ולשתות, הוא יכול להסתכר הרבה פחות. אז למה הוא מתאמץ כל כך הרבה? כי הוא רוצה אקסטרה. הוא רוצה גם זה, הוא רוצה גם זה, ויש לו רשימה של רצונות. וזה, הוא עושה הרבה אקסטרה. עובד שעות נוספות. אז זה דבר שצריך לחשוב עליו, כי זה הכל הזה כזה, כזה קטן פה, שמצחר של מצווה אחת שפספסת בגלל שהיית עסוק בכל דברים האלה, זה פי אין סוף יותר מאשר כל מה שארגנת על עצמך פה. נגד שנולדת עד 120. זה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. ואם באמת בן אדם מבין את זה, והמוח שליט על הלב בטבעו ותולדתו, על חלל השמאלי שבלב. כן? ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. בסופו של דבר, הבוס האמיתי אצל האדם זה המוח. הלב יש לו חשקים, יש לו רצונות, יש לו תאוות, אבל כל זה ניתן לשליטה ובקרה על ידי המוח, אם הבן אדם הוא מספיק חזק. יש לו מוחין. יש לו מוח, הוא יהיה מסוגל לעשות את זה. רק עם איזה הערה אחת קטנה. אם לא מישהו רשע באמת. יש אנשים שכבר לא מסוגלים. כמאמר רבותינו ז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. גם זה נאמר שם בראשית רבה. כן? זה נאמר בראשית רבה. זה המשך של אותו עניין. הרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. למה הכפילות הזאת? למה כתוב שהרשעים, כן, אצל החכמים, את הצדיקים כתוב, שהצדיקים ליבם ברשותם. זהו. אז לכאורה, ההפך מזה מה? שהרשעים הם ברשות ליבם. אני צריך להגיד, זה צד אחד, זה צד שני, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שהרשעים ברשות ליבם, ועוד תוספת, ואין ליבם ברשותם כלל. זה בא לומר שרשע שמגיע, רשע גמור, שמגיע למצב שהוא חס וחלילה ראוי לתואר המאוד לא מחמיא הזה, אז אצלו הוא כבר מקרה אבוד. הוא שקוע כל כך עמוק בפנים, שלא רק שהוא ברשות ליבו, אלא אין ליבם ברשותם כלל, אפילו אחיזה קטנה בלב אין לו כבר. הוא שקוע בתוך בוץ, הוא הולך בתוך העניין הזה, הוא מסתכל, יכול להיות שאפילו הוא יודע שהוא לא בסדר. לא יעזור לו כבר. הוא שקוע כל כך עמוק בבוץ הזה, שהוא לא מסוגל להיחלץ משם. לא רואים את זה? רואים את זה. אנחנו לא רואים, לא רשאים, לא רשאים. אתה רואה כמה קשה לבן אדם לשנות את דרכיו ואת אורחותיו. כמה זה קשה. גם בן אדם שיודע שהוא צריך לעשות את זה. כן, שומע שיעורי מוסר, לומד תורה, שיעורי תניה, רואה דוגמה מכל מיני רבנים, אנשים גדולים, צדיקים, כן, צדיקי אמת. הוא אומר, כן, גם אני רוצה. כמה זה קשה לעשות אפילו שינוי הכי קטן. למה? כי הלב דוחף אותו להישאר במסלול שהוא טבע לעצמו. כן, אשר להשתנות, כן, זאת המעלה הגדולה של החוזרים בתשובה. כן, ותכף נראה, זה בהמשך הפרק, לא היום כבר. אבל איך באדם מגיע למצב של חזרה בתשובה? הרי זה אנשים שהיו רשעים גמורים. אנשים שהיו שקועים בתוך ממתת שערי לא טהרה. כן, אנשים שהיו בתוך הבוץ עמוק עמוק. איך הם הצליחו לצאת משם? נעזוב כרגע את הגדולה שבעניין. אבל נשאל שאלה טכנית. איך הם עשו את זה? אנחנו רואים שבן אדם ששקוע הרבה פחות מהם, קשה לו מאוד. קשה לו מאוד. אז אחד שהיה שקוע כל כך עמוק, איך הוא עשה את זה? איך עושים את זה? איך זה קורה בכלל? עוד פעם אני אומר, לא מבחינת השכר ומקום שבא לתשובה עומדים, צדיקים מורים, וכל הדבר על העניין הזה של שאלה טכנית. איך מתרחש התופעה הזאת של חזרה בתשובה? ברוך השם בימינו, זה תופעה מדהימה, מסגשגת, פושטת, בכל כתבות הציבור. כל כתבות הציבור, אתה רואה אנשים איפה שהיו שקועים בתוך הבוץ והבהמות והבהימות והבוהמה, כן, כל זה, פתאום עושים תפנית, אולי לא ביום אחד, לא ביומיים, אבל זה לא משנה. ופתאום אורח החיים שלו משתנה מקצה לקצה. אז אני שואל, מאיפה התעצומות הנפש שנולדו פתאום לעשות את השינוי, שכשאתה רואה שבן אדם אומרים לו, עזוב, בוא תוסיף עוד חצי שעה ביום לימוד תורה. לא יודע, חצי שעה. בוא נראה אותך עושה את זה. קשה מאוד. קשה מאוד. לעשות שינוי, קשה מאוד. אז איך הוא עשה את זה עם החזרה בתשובה? ממקום הרבה יותר נמוך, הלאה למקום הרבה יותר גבוה. איך עושים את זה? זה לא פשוט. זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כן? שנותן לנו, יש ברא בכל אחד את הכלים. גם באדם שנמצא בדיוטה הנמוכה ביותר, יש לו, נכון זה מאוד קשה, אבל יש לו אפשרות להיחלץ משם. וזה נראה לקראת סוף הפרק. אבל מה שאומר פה אדמור הזקן, כל מה שאמרתי, זה לא מדובר על רשעים שהם רשעים באמת. כלומר, כאלה שהם ברשות ליבם. למה? כי פה הבן אדם חסר יכולת לקום, לחלץ מעצמו איזה שיפור. זה כמו בן אדם לצורך העניין, נניח שאלכוהוליסט או מסומם. כן, זה שם מחור לסמים. אתה שואל את הבן אדם הזה, אתה הרי לא חושב שאתה עושה נכון, נכון? הוא אומר, אני יודע. אני יודע, זה גרוע. המוח שלי עובד, אני לא טמבל. הוא אומר, כן, אנשים חלקם כאלה, מחורים כאלה, אנשים אינטליגנטיים. הוא מסתכל על עצמו מבחוץ, והוא רואה שהוא בדרך לאבדון, שהוא מוביל את עצמו מהר בביטחה לאבדון. הוא יודע את זה. אז למה הוא לא יוצא? הוא לא מסוגל.
אין האסיר מוציא את עצמו
לא, אין חבוש מצייר את עצמו, כן, אבל פה הוא לא חבוש, אף אחד לא חבש אותו. הוא חבש את עצמו. אבל הוא לא הגיע, זה לא נולד, זה לא גזרה משמיים, הוא לא נולד מסומם. כן, הוא הביא את עצמו למצב הזה. חבוש זה אחד שחבשו אותו, אסרו אותו. אבל פה בן אדם עשה את זה לעצמו. צעד אחר צעד, הוא דרדר את עצמו עוד ועוד ועוד צעד לתהום, והוא מסתכל על עצמו כאחד שמסתכל מבחוץ, והוא לא מסוגל לעצור, אין לו ברקסים. למה? הרי הוא יודע שזה לא טוב. הוא יודע שהוא בדרך הבטוחה לגיהנום. too late. אין לו את הכוחות. הדחפים הפנימיים שלו הם כל כך חזקים, והוא הרגיל את עצמו ללכת אחרי הדחפים האלה ולא לשים ברקסים, שעכשיו כשהוא ממש למדרון בירידה תלולה מאוד, ודאי ובוודאי שגם אם ינסה לשים ברקסים הם יחרקו ויעלו אשן וניצוצות, אבל זה לא יעצור שום דבר. זה עונש, אומר אדמור הזקן, על גודל ועוצם אבונם. ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קוראים מתים. זה דבר קשה מאוד. מה? לדרגה הזאת, כן. ויש אנשים שאת הגיהנום שלהם מקבלים פה. כמו שיש כאלה שאת הגן עדן שלהם מקבלים פה. זה הולך לשני הצדדים. מדע שאנשים שעוד בחיי חיותם כאן מצליחים להגיע לדרגה של מלאכים ממש. הגן עדן שלהם מתחיל מה זה גן עדן? זה לחיות בתוך קדושה אילאית כזאת וליהנות מנועם השם.
כבר פה
הם מתפשטים מהנפש הבאמת, מתפשטים מכל הדברים הגשמיים, והם כבר יצורים רוחניים. שואל אותו, טוב, כבודו, אולי זה שבוע בשוויץ ככה בשביל להינפש קצת? אמר לו, איפה זה שוויץ בכלל? איזה שוויץ? מה שוויץ? אני אתן לי שבוע בבית הכנסת, אני אגיד לך תודה רבה. זה שוויץ. כן, הסיפור הידוע עם הרב עובדיה יוסף. כן, שפעם אחת, זה אנשי התמעלה לדיין, אז הוא היה זכאי בתור עובד מדינה. לחופשות חשבון המדינה, כמו כל עובד מדינה. אבל הוא אף פעם לא ניצל את החופשות האלה. פעם אחת אמרה לו אשתו,
חזר.
בוא, נצא, כן, נצא ל... נצא לאיזה חופשה בירושלים, הוא היה אז פה, נצא לחופשה בצפת, לא משנה איפה זה היה, נצא לחופשה. והיא ככה לחצה עליו, הוא אמר, טוב, אתם יודעים מה? בתנאי שאתם לוקחים איתי את כל הספרים. אתם תצאו לחופשה, אני יושב ואני אלמד. טוב, בסופו של דבר הם נסו שם על זה, ואיך הוא לא נעריך, נסו שם על המקום, והראו שלא לקחו את כל הספרים, אז בסופו של דבר חזרו כולם, כל החופשה הזאת נמשכה שעתיים. זה היה הדרך הלוך והדרך חזור, ואמר להם תעזבו אותי מכל החופשות האלה, תנו לי לשבת, בית המדרש, ללמוד תורה עם כל הספרים שאני לא צריך לגלגל אותם ממקום למקום. זו הייתה החופשה היחידה שהרב עובדיה לקח, זה השעתיים האלה ששכנעו אותו בטעות, כן, ללכת. אבל מה את החופשות? איזה חופשות? מי צריך את זה בכלל? אני רוצה להיות עם הספרים שלי. זו החופשה הכי טובה. קרבת אלוקים לי טוב. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה בעולם רוצה. כל מי שרוצה דברים אחרים, זאת אומרת שהוא רוצה, זה תחליף עלוב מאוד וחיוור מאוד לעומת הדבר האמיתי. כי זה כל האדם, אומר קהלת. אתה לא יודע את זה. אבל אתה למעשה רוצה דברים אחרים לגמרי. איך אתה יודע? תנסה. תנסה. יום לעשותם. תעשה את זה. אתה תראה שאם תלך עם זה באמונה תמימה, תתחיל לעשות את זה, אתה תראה שתגיע לדרגות כאלה של הנאה. שלא תקבל ולא תגיע עם שום דבר אחר. שום דבר אחר. זה להנאה אמיתית. כבר בעולם הזה. קצת מגן עדן. כבר פה. שמק. גשמק של גן עדן. יהיה לך. הריח של גן עדן כבר יהיה לך. למה אתה לא? כי אתה שואל. כן, לא, כדאי. יש לי זמן, אין לי זמן. עזוב את השטויות. תעשה. תראה. יהיה לך סייעתא דשמיא. מובטח לך. אתה תראה שמזה אתה נהנה פי אין סוף יותר מאשר כל ההנאות שהעולם הזה מזמן לך בחלק, כחלק מהזיוף שלו פה, כן, בעולם הזה. הכל הבל, זה חלק מהכלים של היצר הרע, של הנפש הבהמית. אבל אם אתה מצליח טיפה להתעלות, אתה שואף אוויר פסגות, אתה כבר לא תוכל לרדת. לא תרצה לרדת. יהיה ברור לך השם. מה, איפה היית שם? תסתכל על עצמך על מה שהיית מקודם, תסתכל ברחמים על עצמך, איך הייתי שם? כן, זה הסולם שכל הזמן מטפסים בו. זה מסתכל למטה, אומר, שם למטה, אני כבר למעלה. מה, אני ירד? אני עכשיו למעלה, לא יורד. כן, זה מה שאומר הוא בעל התניא. זה עיקרון מאוד פשוט, לכאורה. כן? תפסיק לחשוב יותר מדי. תתחיל לעשות. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. וזה קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובידבך לעשותו. מה שאנחנו צריכים פה זה עוד לגמור את הפרק, יש פה עוד כמה, ממש לא כמה לא עכשיו, אבל אני ממש קרוב לסיום, ומיד להתחיל בעזרת השם את הפרק הבא, הפרק חי, שממשיך להסביר את העומק בעניין הזה של קרוב אליך הדבר, ולמה זה כל כך מאוד, מילא קרוב, מה זה המאוד הזה? רמז, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך.
זה המאוד.
המאוד ומאודיך, הילכו שניים יחדיו, זה נראה בעזרת השם, הפעם הבאה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק את הכוח הרצון. יהי רצון שיהיה לנו רצון. יהי רצון שיהיה לנו רצון לטעום. טעמו ראו כי טוב השם. רק תטעם. אם תישאר פסיבי לא תטעם. תעשה משהו. היום לעשותם. אז בעזרת השם, מחר לקבל שכרם, בעזרת השם, מלוך אופניים, כפל כפליים. עזרת השם. אז באמת, ישר כוח גדול.
אז אני תראה שהתניה באמת רוצה להוביל?
כן.
שכאילו, אם אתה רוצה להתחיל, תתחיל.
קודם כל תתחיל.
מעשייה.
קודם תתחיל, עשות כמו שצריך. עשה. תראה, כתוצאה מזה, אתה כבר לא, כל הספקות, כל השאלות, כל הבלבול המוח שהיו לך, ייעלמו.
זאת אומרת, במקום שתלך, תשב ותלמד, תתחיל לעשות.
תתחיל קודם כל לעשות.
כי אם אתה נכנס ללימודים, יכול להיות שאתה שם תראה.
לא, לימודי תורה ודאי, זה חלק מהעשייה. לימוד תורה זה חלק מהעשייה.
כן,
לימודי פילוסופיות, שאלות, כן, בוא נברר, סוגיות יסוד באמונה, חבל על הזמן. תעשה, אתה תראה אחרי זה, כל הספקות יסתלקו. פתאום יש לך כל התשובות. לא שלא יהיו לך תשובות שאתה סתם תעשה כמו רובוט, אלא כל התשובות יהיו לך בראש כבר מן המוכן. כל הספקות ייעלמו.
המושג של החינוך של הילדים עובד על העיקרון הזה?
בטח.
כי הילדים עושים, רק עושים.
נכון, בדיוק ככה. זה בדיוק המושג. הם גם לא מסוגלים, כי הם עדיין במוחין דקטנו.
כן, אין להם את הכלים.
אבל העניין הזה הוא אותו דבר, מתוך של לא לשמוע או בא לשמוע. התחלה הוא עושה ככה, מה מלמדים אותו? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. הוא מבין את זה? איזה מבין? הוא יודע מה זה תורה ציווה לנו, מה זה מורשה קהילת יעקב, אין לו מושג. הוא אומר את זה, בבוא היום, המשפט הזה שתבוא בתוכו ינצנץ ויעיר, ופתאום הוא יבין את זה. ואז זה תהיה לו הערה גדולה. אבל הוא צריך להתחיל כשהוא קטן. להתחיל כשהוא קטן, אני אתחיל להגיד לעצמו את זה בגיל 58, זה קצת יהיה, לא אף פעם לא מאוחר מדי. אבל יפה שעה אחת קודם. ישר כוח.
ישר כוח
גדול.
תודה רבה.
גדול, ישיים. יופי, נקבט אותנו מחבותך, קלן, רואה.
תודה רבה לכם.
כן, כל האלה גרגים, צרוגה.
תעיניים.
איזה זכות גדולה.
צרוגה.
אחה.
שומר,
שחור.
Yeah.
הלו. עקיבא קיבל מתנה. לבר מצווה. מישי. זוכרת שהתפללנו שהם לא הביאו שום דבר? נזכרו כמה זה חודשיים אחרי. אדר א' ב' שלושה חודשים מהגות יפה שמעת אמרתי לא תעורך כאילו בסוף לנוש מה יום
כולם
פרמו גברת יושנת אמרתי להם לא עכשיו אם אתה
יום אני לא שמעתי כאילו
טוב יש לך את זה